קורבנות בשבת, כמו שלמדנו. כל העניינים שאסורים משום בונה, גם כן יש איסור משום סותר. כל הדברים שאמרנו שאסור ליצור אותם, לחבר אותם בשבת, שאסור משום בונה, אם אני מפרק אותם, אסור משום סותר. למשל, אם אדם מוציא דלת של חדר או חלון מהצירים שלו בשבת, חייב משום סותר. כמו שאם היה שם אותו, היה חייב משום בונה, אז הוא מוציא אותו, חייב משום סותר. כמו שאמרנו שכלים שהם מתחברים יחד בהברגה, אסור בשבת לחבר את החלקים. אמרנו התחתית של התרמוס שמוברגת, דיברנו על ידית של כלים שהיא מחברת בהברגה, שאסור בשבת להבריג אותם. אותו דבר הפוך, אם זה כבר מחובר, אסור לך לפרק את זה בשבת, שום סותר. כמו שאמרנו, אם למשל יש לך איזה כיסא שהתפרק, אסור לך לתקוע אותו, אפילו בלי מספרים, להחזיר חזרת הפרקים שלו למקומו. אז הוא הדין להפך, אם אני מסיר עכשיו את הפרקים למקומו, היה משום סותר. כלומר, כלל הוא בזה, אז פעולה של סתירה זה פעולה הפוכה לפעולה של הבניין. אז כמעט כל הדברים שאסורים משום בונה, יש בהם איסור משום סותר. למדנו סוף שיעור שעבר, שאסור בשבת לגבן גבינה. לקחת את החלב שעמד, לעשות מזה גבינה. עם זאת, מותר בשבת לאכול גבינה. ולא נאמר שהאוכל גבינה נקרא סותר, שהרי הפעולה של האכילה של הגבינה זה הפחית מהבנייה שלה. ואמרנו עכשיו שכל דבר שאסור לעשותו משום בונה, אסור לפרק אותו משום סותר. כי לכאורה לפי זה יהיה אסור לאכול בשבת גבינה. כשאתה סותר את הגבינה, הורס אותה. תשובה היא לא. מותר בשבת בהחלט לאכול גבינה קשה, ואין בזה משום סותר, מפני שזה נקרא שם של אכילה על הדבר. אין לזה שם של מלאכה, אלא שם של אכילה. ככה משתמשים בגבינה. על מה זה דומה? לאדם שבשבת משתמש בכלי שעשה ביום חול, כאילו שעל ידי השימוש שלו הוא בלה. הרי אין דבר שקיים לנצח. כל כלי, כל דבר שאנחנו משתמשים בו, כל שימוש מבלה אותו מעט. ולא נאמר שמי שמשתמש נקרא סותר, כי הוא מבלה אותו מעט, כי הוא גורם לו להרס לאט לאט. אדם לובש נעליים והולך בהם ברחוב, הלך, כשחזר ההפרש שלהם ולא חדשים, אמרנו כל שימוש שמשתמש בהם הם נהרסים לאט לאט. האם זה יחשב סותר? לא. סותר, אם כך אתה מקרא אותם, אבל זה נקרא משתמש, ככה משתמשים בהם. גם כאן מגבי גבינה, אף פי שאסור לעשות גבינה בשבת משום מגבן, אבל אחרי שיש כבר נעשית ביום חול, מותר לאכול את זה בשבת. האכילה זה כמו שימוש שמשתמשים בכלי. בזה סיימנו דיני בניין וסתירה. היום נלמד מלאכה חדשה. מלאכה שנקראת מכה בפטיש. מכה בפטיש זה מלאכה שהיא, המהות שלה, גמר מלאכה. כל תל מלאכות שבתורה. הזורע והחורש והקוצר והדש והבורר והמעמר, כל המלאכות כולם, והצובע והגוזז שלמדנו אותם. בדרך כלל יש מלאכות כאלה שלפני שאתה גומר אותם, אחרי שנעשתה עיקרה של המלאכה, אז בעל המקצוע, בעל המלאכה, מחזר לראות אם הכל בסדר, אם יש חלקים, איזה עניינים שעדיין טעונים סיום, נסיים אותם. זה נקרא גמר מלאכה. זה אב מלאכה בפני עצמו, חייב משום מכה בפטיש. דוגמה, אדם עשה יום חול איזה כלי, נגיד שולחן, כיסא, נגב, אחרי שגמר ועשה אותם, חפש, זה ישר, זה יציב, אם זה חלק, האם לא נשתו מקום אחד, הדביק פורמייקה, פורמייקה דבוקה בכל מקום טוב, אין מקום פתוח, אם יש איזה מקום עדיין לא מתוקן, אז נסיים אותו. הסיום הזה, זה מלאכה בפני עצמו. שם שלה, בלשון הפוסקים, המכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? הכלים, אחרי שגמרו אותם, אז מחפשים איזה מקום עקום, מכים בפטיש, מיישרים אותם, כלים של ברזל. כלומר, זו פעולה של סיום, היום נקרא בשם של הציבור, בשפה אנגלית, פיניש. כלומר, הסיום של הפירוש של המלאכה, צבע איש הצובע איזה מקום, גמר לצבוע, עיקר המלאכה עשה, מחפש איפה איזה מקום, נקודות לא, 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 לא מדויקות, חוזר עליהם עוד הפעם. הפעולה הזו נקראת פעולת מלאכה בפני עצמה. אפילו נגיד שהוא צובע, זה לא יהיה המלאכה של צובע. למשל, עיקר החדר כבר צבוע, אפשר לקרוא לזה חדר לא צבוע, אלא חסר היופי, חסר הסיום היפה. אז זה אפילו שעושה פעולת צביעה, במקרה הזה יחייב משום מכה פטיש. במקרה אחר הוא יתקע איזה מסמר, ויחייב משום מכה פטיש. אפילו שזה פעולת בנייה. כלומר, כל המלאכות כולם, אפשר שיהיה בהם סיום מכה פטיש. כל מלאכה בסיום שלה. אפילו שהפעולה שיעשה, לא תהיה פעולה של הכלל הפטיש. פעם זה פעולת צביעה, ופעם זה פעולת בנייה, ופעם זה פעולה של גזיזה. כן, אז זה הדרך. אדם שיסתפר ביום חול. בא בשבת, אומר לו, תראה, משהו לא מדויק, אישה, רוקת. עוד שתי שערות להוריד. בא בשבת, הוריד אותם. לא חייב משום גוזז, חייב משום מכה בפטיש. שום גמר מלאכה. כי זה הסיום של מלאכת התספורת. התספורת כבר יסתפר, כמה? מה חסר? היופי. שיהיה מיופה יותר, שיהיה מסורקת יפה. אז זה מכה בפטיש. לכן זה הדרך. מלאכת מכה בפטיש היא לא רק בדבר שעושה בגוף המלאכה. או שיש דוגמאות עכשיו. שדיינו נגד השולחן לא ישר, אני מיישר אותו, מחליק אותו. צבע, אני מצווע אותו. גם פעולה חיצונית. למשל, חיית עשה חליפה. עשה בגד. כדי התפירה, זה חוטים התקיעו ככה באיזה מקום. זה היה חלק. יש איזה חוטים תלויים, אפילו לא תפורים. סתם, מרוב מהלכלוך שעבדו, אז יש חוטים תלויים על הבגד. אני בשבת, קנית החליפה הזה יום שישי, אמנו לבשתי אותה עדיין אחד. פעם ראשונה בשבת, בגד חדש, בגד שהחיינו, רואה שיש פה חוטים. אפילו לא צריכים לגזור אותם. הם רק נמצאים מלמעלה, דבוקים ככה, נמצאים. אסור בשבת להסיר אותם. שזה הגמר מלאכה של החליפה. סיום של המלאכה שלה. זה, אם היה חיית, אתה יוצר אדם ישר, הוא עצמו היה מחפש את זה. מי האדם פועל מיוחד, כל הסחורה שיש לי עכשיו, תראי מה יש עניינים לסיים אותם. אבל הוא שכח או משהו כזה, וזה קונה רעה, פתאום איזה חוטים תלויים. הוא רוצה להסיר אותם בשבת, חייב משום מכה בפטיש. אפילו שזה למעשה הכלי הוא בסדר, אין לו שום חיסרון. לא כמו הדוגמה שהבאתי קודם, חסר צבע, פה לא חסר שום דבר. לכלוך חיצוני. אבל החיצוני הזה נעשה בשעת העשייה של הכלי, לא אחר כך. נמצא שהכלי עדיין לא היה עליו מעולם שם של כלי גמור. בשעת יצירתו, עד שלבשנו אותו פעם ראשונה, עדיין לא נגמר הכלי הזה. למה? תוך כדי העשייה שלו, לפעמים אני רואה ספר, ספר. אמרת, הקרחור לא טוב או משהו, נפל את הדבק. אני מסיר אותו. היה משום מכה בפטיש. למה? זה אף פעם לא היה ספר טוב. זה משעה שיצרו אותו, שמו קצת יותר דבק, אולי דוגמה. פעולה של לכלוך שנעשה תוך כדי יצירת הכלי, אז הכלי עדיין לא נגמר מלאכתו. אז אם אתה בשבת מחפש, מנקה אותו, עושה ככה, אפילו שזה פעולה חיצונית, לא פעולה בגוף הדבר, חייב משום מכה בפטיש. לפיכך, אם אדם זה מצוי מאוד, קנה חולצה, קנה בגד חדש, אז יבדוק אותו ביום חול, לפני שפשטו פעם ראשונה בשבת, לפעמים בלי כוונה הוא יסיר אותו. יראה איזה דבר לא מתאים, לא לגזור, אף אחד לא יגזור בשבת. אבל יש דברים, כמו שאמרתי, דבר חיצוני. איזה חוט נמצא בלי כוונה על המקום. כיוון שזה יצא פעם ראשונה מיד החיית, אם כן עדיין לא נגמרה מלאכתו, אם אתה מסיר את זה בשבת, חיה משום מכה בפטיש. אפילו ביד, ביד. אותו דבר. מה, הוא עושה בכוונה? מנער בכוונה? לא, לא, אז זה יגיד רבנה, אני כאילו אחרי הכל זה אסור. מה? ככה הדרך, אז זה דאורייתא, אני לא יודעת איך עושים. לא חשוב, איך שיהיה זה אסור. אם זה בשינוי, זה רבנה, אם זה כדרכו, כדאורייתא. אבל אסור, אם הוא מתכוון להפות, אסור. אם זה המטרה שלו, כשזה הוא מקפיד, זה לא יפה ככה. אסור, לא שבלי כוונה לא שם לב, אלא שהוא בשימת לב, הוא מגמורה, מקפיד על כך. אסור משום מכה בפטיש. לא מכל זה, בסדר? שום דבר, שום דבר. עדיין הכלי הזה לא היה גמור. לא היה אף פעם נקי. הפעם ראשונה שהוא נקי, מזמן שיצרו אותו, זה בשבת אתה מנקה אותו פעם ראשונה. לכן הניקיון הזה פעם ראשונה בשבת חייב משום עקב הפטיש. אבל כלי שכבר נגמר, כלי שכבר נגמר ונעשה כלי טוב, דוגמה, היה לי חליפה, היה לי בגד, אני יום חול ניקיתי אותו, והיה ראוי ללבישה יפה יפה, והנה בשבת או סתם יום חול אחר כך התלכלך, נפל עליו איזה כחות, איזה נוצה, לא לכלוך של קיבוץ, משהו חיצוני כזה, אני רוצה בשבת לנקות אותו, מותר גמור. למה? כי שזו פעולה חיצונית, זה לא בגוף הדבר אתה מתקן, וכבר הכלי נגמר, היה שם כלי עליו, הותר לכתחילה. אנחנו כולנו בשבת, שולחן למשל, שהשתמשנו עליו, התלכלך עם הפה או משהו, מנקים את המפה. יש לנו כוסות, השתמשנו בהם, התלכלכו, שוטפים אותם. ואומרים, מה קבע פטיש? למה? כי אותו כוס, הצלחת, כבר הייתה, כבר נגמר המלאכה של היום חול. כאן שזה כתחילה חיצוני, אין בזה מקבע פטיש פעם שנייה, עד פעם אחת. אבל מה הדין אם זה תיקון בגוף הדבר, אפילו מאה פעם יהיה מקבע פטיש. כלומר, יש הבדל בין דבר חיצוני לבין דבר שבגוף הדבר. למשל, אני בשבת בא, מסתכל במפה, רואה יש חוטים תלויים ככה. קוראה, זה לא יפה. חותך אותם. זה פעולה בגוף הדבר. החוטים לא היו סתם נמצאים, היו חוט, חלק, נגיד נפרם חלק, ויצא שחפים ככה, חוטים שיוצאים, נגיד המכפלת נפרמה, או סתם מהסוף לא היה אמרה, ויש חוטים. אם זה מצוי גם כן בבגדים, אני רוצה לחתוך את זה. אז זה תיקון בגוף הדבר. לא רק הסרה בעלמא לכלוך חיצון. בזה, אפילו הכלי הזה כבר היה כלי, והשתמשנו בו, והיה יפה, ונקים, פתאום מתקלקל, חייב משום עקב הפטיש. יש לך איזה כפית, התעקמה. אתה רוצה ליישר אותה ביד. לא? למה? זה בגוף הדבר. העקום של הכפית, לא כמו התלכלכה משהו, עליה שמת איזה לכלוך. פה הכפית עצמה מקולקלת. שבדל בין אני שם לכלוך על הכפית, היא עצמה מתוקנת. רק יש משהו עליה, לבין גופה התקלקל, כגון התעקמה. אסור ליישר כפית, אסור ליישר מחט, יום טוב. אסור כל הכלים שאתה רואה אותם עקומים קצת, רוצה ליישר אותם, נגיד דקים, פחים, מפח, אסור בשבת. למה? אתה מתקן בגוף הדבר. תיקון בגוף הדבר, גם כלי שנגמר ונעשה כלי כבר פעם אחת, אסור. תיקון חיצוני, אז אם זה פעם הראשונה שלו, אסור. אני קניתי כוסות, ואף פעם לא השתמשתי בהן. והנה אני רואה, יש עליהם איזה מלכלוך, שנעשה לא מחמת ההנחה באבק או משהו כזה. זה לכלוך, למשל, הדבר שנעשה תוך כדי הייצור. רואים שזה משהו, כמו שאומרים, דבק שנפל בשעה שעבדו על זה או משהו כזה. בזה אסור בשבת להוציא את זה. מדבקה סמים אחרי שהכלי כבר כלי. אין בזה בעיה. אני פותח חולצה בשבת, יש שם כל מיני טיקים, כל מיני סטיקרים, כל מיני עניינים. אתה יכול לפתוח לאט לאט, להוציא את הנעצים, את הכל, אין שום בעיה. כל זה נעשה אחרי שהבגד נגמר. אבל אם אתה רואה איזה חוטים תלויים, זה כנראה נעשה תוך כדי יצירת הבגד. במתפרה, אז זה אסור. אבל דבר שנעשה אחרי שהבגד כבר היה ראוי, ואחרי זה התלכלך, אחרי זה התקלקל, אתה יכול, אם זה חיצוני, אתה יכול להוציא. בגוף הדבר, אסור. יש הבדל בין תיקון בגוף הדבר שאסור אפילו מאה פעם, לבין תיקון חיצוני, שהפעם הראשונה שאדם כלי זה לא היה כלי. עכשיו, איפה הראיות לכל זה? נגיד לכם כמה דוגמאות שנזכרו בפוסקים. יש בגמרא מסכת שבת, כתוב שמה, הימן דשקיל הקופה מגלימה בשבת, חייב חטאת. מפרש ראשי, הקופה זה החוטים, כמו שאמרתי קודם, שנשארו מהתפירה. גלימה זה גלימה. שמסיר את זה בשבת, חייב בשום עקב הפטיש, כי זה נעשה בשעת היצירה של הבגד. יש ירושלמי, אדם שהלך בדרך, והסתבכו לו הבגדים שלו בשדה קוצים, בגדר קטעי, הסתבכו לו הבגדים שלו, לאט לאט הוא מוציא אותם, דרך שלו יקרא, ושלום על ישראל. כותב האור זרוע, מכאן יש ללמוד, אדם שהתלכלכו בגדיו בנוצות, מסלק אותם, ואין שום איסור בדרך. מה ההבדל? למה מי שמסיר את החוטים האלה חייב חטאת, ומי שמסיר את הנוצות מותר, הוא פוסקים, לא קשה. שם כבר הבגד הזה היה ראוי, כבר היה בגד, לא שעת יצירתו, אחרי זה התלכלך, אחרי זה נפלו עליו נוצים, קוצים, אחרי זה באו עליו נוצות, אז אתה יכול להוציא, זה חיצוני. אבל מה הדין, אותו אחד שבגד מהחיית, עדיין לא היה ראוי ללבישה, ופעם הראשונה שלו שאתה מנקה אותו עכשיו, אסור משום מכה בפטיש. כן, כל דבר. אם זה הנוצה נפלה, שעת היצירה. אם היא נפלה אחרי שהבגד היה ראוי, מותר. אפילו אם זה פעם ראשונה שאתה לובש אותו. אבל אם, מתי נפל הנוצה שם? תוך כדי היצירה של הכלי, סוף. אם אחר כך, אם היה ראוי, אחרי זה התלחלף, מותר. הראש שאלו אותו, מותר להביע כלי שתה בו הגוי, יין? כלי שתה בו גוי עובד עבודה זרה, יין? היין שנשאר אסור בהנאה. שיעורי כוסות של עובדי כוכבים אסורים בהנאה. למה? יין נצח. גוי, עובד עבודה זרה, נוצרי. שתה כוס יין. מזג מהבקבוק יין. מה שנשאר בבקבוק גם כן נעשה. למה? ניצוק חיבור. כשאני שופך מהבקבוק, כל הזמן, כל הזמן השפיכה, מה שיוצר, מה שנשאר מחובר על ידי הכילוח, זה נקרא ניצוק. הניצוק הזה מחבר. אז מה שיצא ודאי אסור, זה ככה מנסחים, זה צורה של נסח. מה שנשאר מחובר לו, אז גם כן נעשה. אז גם מה שנשאר בבקבוק אסור. שתה מהכוס. גם מה שנשאר בכוס אסור. למה? הניצוק מחבר, עומד בשתייה יותר חמור. הפה שלו ממש נוגע ביין, וכל היין כולו זה נוזל. מי יודע, נגע או לא נגע, נגע בכל, שכשך את כל היין. אז אסור. שיעורי כוסות של עובדי כוכבים, אסורים בצלטול. שאלו את הראש, וכן איך מותר לצלטל את הכוס? בא גוי אצלך בשבת, ותלו יין ושתה. כתוב בגמרא, מותר לזמן את הגוי בשבת. נתת אותו גם כן יין לשתות. מה, יכולה מכשול, אחר כך שיהיה לך הגוי, מה אתה עושה בכוס? שלוף אותו. איך תיקח אותה למטבח? איך תנקה אותה? יש בתוכה, כמו שאומרים, עם קולקלת כבר. למה עם קולקלת? אתה לא יכול להשתמש בה. אתה תוציא מה שבתוכה. יש למה, נגיד, אחד מפי חברו, זה יהודי, רק עניין של גועל. יבוא, עד לא אכפת לו מגועל, ישתה אימא יחלוך. אבל פה אפילו אם ירצה אסור לו, זה איסור בהנאה. אז איך מותר לשטוף את זה? מתקן. אומר הראש, לא מתקן. למה? הכוס מתוקנת. הכוס, גם שיש בה בתוכת היין המלוכלך, היא מתוקנת. מה, יש בה איזה חיסרון, יש בה איזה חוב? לא. זה דבר חיצוני. זה כמו לכלוך חיצוני. וכיוון שכבר הייתה ראויה שיצאה מבית האומן, אחרי זה יכול לצלח לך, אחרי הכל, כן, זה נקרא, אין איסור בזה משום מכה בפטיש. ככה פוסק מרן בשולחן ערוך. הפטיש אסור להדביל כלים בשבת, כלים שגוי, אדם קנה כלי שהם חברה של גויים. אסור, שידביל אותו. בשבת אסור להדביל כלים. למה? דומה למתקן. שמה, הכלי עצמו, זה לא שיש עליו לכלוך, אלא הוא עצמו מיצירתו, מתחילתו, כיוון שגוי יצר אותו, אסור לך להשתמש בו. אבל מכלי שהוא של ישראל, רק יש בו לכלוך, שיין נסך, שטוף אותו. למה? היין נסך הזה זה חיצון. זה דבר שלא בגוף הדבר. כך כותב הראש, כך פוסק מרן, מותר להדיח כלים בשבת לצורך השבת, ואפילו כלים שאתה בהם גוי, יש בהם יין נסך, נשכחי הכל זה לכלוך חיצוני. יש לך על השולחן יין נסך, תקח מפה, תנקה אותו. לא תגיד לא, השולחן נעשה עכשיו כלכל, איפה יש פה חור בשולחן, נשבר, לא, זה דבר חיצוני בלבד. דבר חיצוני, וכבר נעשה דבר ראוי לשימוש פעם אחת לפני שבת, אין בזה איסור שום מכה בפטיש. אבל אם זה פעם תיקון בגוף הדבר, יש לי הכוס, יש בו איזה נקב, רוצים לתקן אותו. יש בו עשוי ממתכת, קביע של שבת, עשוי ממתכת. הנה הילד, הפיל אותו, נהיה לי איזה חריף, אני רוצה ליישר אותו. שיותר יפה. כל זה עשוי שום מכה בפטיש. למה? זה בגוף הדבר. זה לא חיצוני. אז זה אפילו אם פעם כבר היה ראוי, מה זה חשוב? יש אפילו 100 פעם מכה בפטיש. אפילו כפי שמשתמשים בו והכל, יש פה עוד פעם מכה בפטיש, עוד פעם מכה בפטיש. כדי שכל שיפור שאני עושה בכלי, אסור משום מכה בפטיש. לא, פה דיברנו, נדגשתי, נוצרי, עובד עבודה זרה. אם זה מוסלמי, וכל שכן אם זה יהודי מחלל שבת, מה שבבקבוק נשאר מותר. אין דין ליצוק חיבור, אף מקום שאסור בהנאה. יהודי מחלל שבת או מוסלמי, להבדיל, הם לא עושים יין נסך לאסור בהנאה, רק לאסור בשתייה. יותר קל. ולכן, מה שנשאר בבקבוק מותר. הכוס הוא שתה בו. אז מסתמן נגע בו בכל. סליחה? אין הבדל. לא. ואין שום הבדל, בדבר צונן אין הבדל חרס או זכוכית. הגמרא אומרת שיעורי כוסות ביתי לי ולא חשיבי. זה דבר פעוט, אין איזה חשיבות שהכוס יעשה. יין שקשר, יין בסדר? אנשים שמראים, כולם שומרים מצוות, אין בעיה של יין נסך, כן? למה לא? מותר, נחזיר יין לבקבוק, היין של הבקבוק הוא יין קשר לקידוש ולעבדה לכתחילה. למה אתה שם מים? למה לא? אין בעיה, גם של העבדה. גם של... חשוב, יעלב את זה ברוב, אפשר. כל דבר, כל דבר, כל כלי חדש. אמרתי לך אפילו ספרים, כל דבר שבעולם שהוא חדש, יצא מבית האומן, אם זה קריות, אם זה מפות, אם זה סדינים, אם זה כיסאות, אם שולחנות, כל כלי שיצא מבית האומן. ועדיין הסיום שלו, חסר משהו בסיום שלו. אפילו סיום חיצוני, אל תעשה אותו בשבת. למה? מפני שזה פעם הראשונה שגומר את הכלי הזה. והרי זה נקרא, גומר את הכלי בשבת. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, כן? כן, אדם שאין לו, לגבי דין טבילת כלים, אנחנו נדבר על זה בעזר השם, ונגיע לזה. בקצרה, אסור בשבת לטבול כלי. מרן כותב, בסתם שמותר. ויש אומרים שאסור, עד רבה. יש בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. בגמרא כתוב, שאסור לטבול כלים מטומאתן. מה לגמרא, היו נוהגים טומאה וטהורה. היה להם תרומה בשר קודש, היה להם מקדש קיים. אז היו נזהרים אנשים להיות טהורים. היה כפרה אדומה, אז נתחת הכהנים שעולים לבית המקדש, היו מטהרים עצמם. והנה, אדם יש לו כלים טמאים. רוצה בשבת, טמאים ממה? נגע בהם שרץ, נגע בהם מת, נגע בהם דבר שמטמא אותם, נידע. רוצה בשבת הכלי הזה לטבול. אסור. משנה אומרת מסכת פצה, שאסור להטביל כלים לא בשבת ולא ביום טוב. כלים שהם טמאים. יש בזה כמה טעמים בגמרא. למה אסור להטביל כלים? טעם אחד אומרת הגמרא, מסכת פצה, שמה יבוא להטביל גם כלים שהם יש בהם איסור שחיקה. הרי דין טומאה וטהורה הוא גם בבגדים, הוא גם במפות. והבגד אשר יהיה עליו גם כן יחבס ותביא אותו במקווה. אם נציר לו להטביל כלים מוצקים כמו זכוכית וחרז, וחרז אי אפשר, עץ ומתכת שאפשר להטביל אותם, חרז משברים אותו. אז אם כן יבוא גם כן לשכוח גם להטביל כלים שיש בהם איסור שחיטה, דהיינו בגדים, יצאו אותם תוך המקווה, יצאו אותם כולם מלאים מים, פחת אז יבוא איסור תורה משום סוחט. לכן גזרו על כל הכלים כולם. זה טעם אחד. לפי הטעם הזה, אז דווקא שייך בכלים שאסורים משום טומאה. אבל כלים שקונים אותם מגוי, שם אין, הם לא גזרו בשום בגד שקונים מגוי. זה רק מושג של כלי סעודה. כלי סעודה זה לא דבר שהוא נשחק. כן, אין את הגזרה שמי יבוא להביא לשכח ולהביא גם כלים שיכול לבוא לזה סחיטה. כן, לפי הטעם הזה של הגמרא, אמרו אותו רבה ורב יוסף, לפי הטעם הזה יוצא באמת שמותר להדביל כלים בשבת שקנו אותם מגוי. כי אין את הגזרה שמי ידביל כלים שעומדים לסחיטה, מפני שאין כזה מושג כלי סעודה יש בהם איסור סחיטה. אבל יש עוד טעם בגמרא שם במסכת בצה, טעמו של רבה. רבה אומר, למה אסור להדביל כלים טמאים בשבת? לא מטעם, כמו שאמר רבה ורב יוסף, רבותיו, מטעם שזה פשוט מאוד, שמי ידביל כלים שעומדים לסחיטה. יבוא לפחות, לא ככה. דומה למתקן. הכלי הזה עכשיו אני לא יכול להשתמש בו, אני תובד אותו, אני יכול להשתמש בו. נחזה כמתקן. כאילו מתקן את הכלי. כמו שאמרתי לכם קודם, הכלי הזה לא יכול להשתמש בו עכשיו, וזה גופו לא יכול להשתמש בו, לא דבר חיצוני. אני מדביל אותו, כמו אדם מעשר פירות, למה אסור? דומה למתקן את הפירות, כאילו מתקן אותם. שאת הגמרא, כן, איך מותר לאדם לטבול? מטומאתו. שבת וביום טוב, ומותר. שבה הגמרא, אדם נראה כמקר. נראו אותו, רוחץ, תגידו שהוא חם לו. הוא מתרחץ. ויגידו שהוא הולך להתאהר מתומעתו. אז לא נראה כמתקן. אין בזה אפשר מלכה. מנם, לא הולכים למגבעות. תהרות, ימים. היום עושים פעות מיוחדים בתוך הערים. פעם היו טוב, לא הם טובלים, בנהרות, כל מה שיש ב-40 סטעד, הם טובלים. אז הוא מתרחץ, הוא רוצה להיקר לו, חם לו. מה הם קרים אותו? אבל כלים, מה אתה רוצה? מה הם הולכים לנהר? אתם כלים בנהר. על שום מה בנהר הם טובלים כלים. מה קרה? אין לך בבית גדית מים? אדם רוצה להתרחץ, אין ברירה, הולך לנהר. אבל כלים לא צריכים עוד בנהר. עושים אותם בבית. למה אתה רוחץ את הכלים האלה בנהר? סימן שאתה בא לטבול אותם. אז לא נראה כמכיר, נראה כמתקן. הרי והרמב״ם כתבו הטעם הראשון. לפי זה יוצא שמותר לטבול כלים מטומאתם בשבת, מכלי סעודה בשבת. הראש והרשב"א ועוד כתבו הטעם השני. הטעם שאמר רבה מפני שנראה כמתקן. אז זה מחלוקת הפוסקים. מרן כתב בסתם דעת המצירים שמותר לטבול כלים בשבת. ויש אומרים שאסור. יהיה מרן, כתחילה ירא שמיים, יצא ידי כולם. יחשוש לדעת המחמירים, ומה יעשה? ייתן את זה לגוי במתנה, ואחר כך ייקח ממנו בהשאלה למשך השבת. כי זאת לדעת, כלי סעודה שצריכים טבילת כלים, זה רק כלי סעודה שהם שייכים לישראל, שעברו מושת הגוי, אני קניתי אותם דוגמה, אבל כלי סעודה שעדיין הם בקשתו של הגוי, אני משאיל אותם ממנו, שואל אותם ממנו לשעה, לערי, כיוון שהם שייכים לו, החפצה פתורה מטבילת כלים. לכן אני יכול להשתמש בהם בלי טבילת כלים. אז מה יעשה אדם בכלים החדשים האלה, שאין לו, שבת עכשיו לא יכול לטבול, או אדם יום חול ואין לו מגווה לפניו, אז הם מצוי הרבה גויים איתם גרים, איך לגוי השכן שלו? תגיד, תעשה טובה, אני צריך להדביל את הכלי הזה בשבת וכן. מה אתה רוצה אז? אני אקנה לך אותו בקניין הגמור, תקח, תמשוך אותו, אחרי שתשאיל לי אותו. אין בעיה, תקח, אני גם ידעו הלכות, תעשה. ואז אחר כך נעשה כלי של גוי. כן, מותר, סוף, מצווה מותר. אז אני שותה אותו, שותה בו, משתמש בו, עוד שבת, אני אדבול אותו, אני אגיד לך לגוי, אגיד לו, תקח, תודה רבה לך, עכשיו תמכור אותו בחזרה. אז נעשה שלי, אני אדבול אותו עם ברכה. כי אם לא כן, אני לא יכול לדבול אותו לעולם, כי הוא של גוי, ואני פטור מזה. גם היום למשל, יש הרבה כלי סעודה שקשה לטבול אותו, חייבים בתפילה, קשה לטבול אותו. כל הכלים החשמליים. הכלל הוא בכלי סעודה שצריכים תפילה, זאת לדעת. לא רק כוסות וצלחות וקצירים ומזלגות וסכום. כל דבר שהאוכל נוגע בו, ואחרי הפעולה שלו, האוכל הזה ראוי לאכילה. למשל, סכין שחיטה ששוחטים בו, לא צריך תבילה. למה? אחרי השחיטה עוד האוכל לא ראוי, הבשר לא ראוי לאכילה חי. צריך עוד פעולה של בישול. אבל סירים שמבשלים בהם את הבשר, או שחותכים בהם כדי לבשל, זה צריך תבילה. למה? כי פעולת הבישול לא יהיה ראוי לאכילה. אבל סכין ששוחטים בו, לא צריך תבילה. למה? הבשר חי לא ראוי לאכילה. לא ראוי לאכילה. עכשיו, יש לנו היום המון כלים שמשתמשים בהם כלי סעודה. למשל, שאנשים יש להם טוסטר חשמלי שעושים בו צנימים, עושים בו לחם צנום, לחם ניקודים, לחם יבש. שמים את הלחם בפנים, ואחר כך זה נעשה להם, נאפה להם, נעשה להם צנימים. הטוסטר הזה צריך טבילה. למה? זה כלי סעודה. שם בו לחם ראוי לאכילה, ואתה מבשל בו, אתה אופה בו, אתה כמו תבנית של, של תנור, שאתה אופה בה. אמנם יש בו גם גופי חימום, שזה האש, אבל חוץ מהגופי חימום, יש גם פלטה מיועדת, לשים את, את, את האוכל שם. שם זה כמו שאומרים, מגש, צמוד, דבוק יחד עם גופי חימום. המגש הזה, טעון דבילה. איך תטבול אותו? שים אותו בתוך המים, תשכח ממנו יש, אלום על ישראל. יש עושים, חלק מצליחים לייבש אותו מחדש. אז יש להם נס, יש כאלה, הולך להם לאיבוד. שים אותו בתוך המים, גם סכנה, אחר כך, אם משהו נשאר רטוב, זה יכול להיות קצר, השלום יכול להיות להסתכן, זה סכנת נפשות. מה יעשה אדם? קנה טוסטר כזה, מה יעשה? אחת האפשרויות היא, אם יש לו איזה גוי, מכיר אותו, כן? יקנה לו אותו, יסביר לו מה הוא עושה, שלא יחשוב מה הוא עושה לו כישוף, נגיד לו, תראה, זה אנחנו, כלים שקונים אותם, ממקומות של, לא יגיד לו, אם הוא מוסלמי, יגיד לו ערבי, לא יגיד לו ערבים שלא ישנא אותם. יגיד לו, כן, מאומות העולם, אנחנו צריכים לשים אותם במקווה, איך נעשה במקווה? זה, זה. אז, ואחרי זה, קח ממנו בחזרה בהשאלה, מעכשיו זה לא שלו בכלל, של הגוי. אני משתמש בכל הזמן, והוא של הגוי. ואז אין לו דין תפילה, בטור בתפילה. ככה רציתי לפני שנה, היה מישהו, אז לא יש לי מול הבית שלי בונים. ואחד מהבועלים שם, אדם מבוגר, שהוא, אני אומר לומר, ערבי, טוב במרכאות. יש מהם אנשים שהם טובים. יש בזה מבוגר, רוצה לחיות. הוא פעם דיבר איתי, אמר לי, נגד כל מה שעושים, נגד כל מה שעושים הצעירים, הוא אומר, תן לי לחיות, תן לי זה. טוב, יש ערבים עוד, יודעים שמה שהם עושים הצעירים שלהם זה לא טוב. אז אמרתי לו, תלך אליו, תעשה קניין, אמרו, בבקשה, מה שהרב יגיד, אני עושה. הוא אומר, אני תלמיד של הרב. מה שהרב יגיד, אני עושה. קוראים לו אפילו אברהים. הוא אומר, אני עושה עוד מעט אברהם, וזהו. לא, לא תעשה אברהם, תשאר אברהים. תשאר שאתה גוי. אחר כך יגידו שהוא יהודי. דבר עברית פלפל, טוב טוב. והוא הולך, הולך גם קסקט. הוא גם צריך אותו למניין. איפה הוא יתאו שזה ערבי? אבל לפחות, קטלנו אותו בדין תבילת כלים. עשינו קניין והשאלנו בחזרה. מי שלא מוצא ערבי או משהו כזה, יש אפשרות אחרת, אין בצרת הארץ. לא תמיד יש. דברים, אדם לא תמיד מוצא בצרת הארץ. נתקע, אה? יאה? כן. לא תחונם. אבל יש אפשרות אחרת. תביא את זה לחשמלאי מומחה, תפרק אותו, ואז הוא יתקן אותו מחדש. ואז, כאילו להתבטל שם כלי ממנו, שפרקו אותו, חלס. איך אמרנו ברכות שבת? דבר שצריך אומן לתקן אותו, שעה שתפרק, מחזיר אותו בשבת, חיים משום מבונה. למה? זה לא מעשה אידיוט, מעשה אומן. פעם אמרתי חשמלאי מומחה, לפני שאני הבאתי פעם משהו לחשמלאי ככה, שאמר הוא יודע, קלקל לי אותו, לא ידע, לא ידע. צריכים אחד שהוא יודע, אפילו ככה עד שהוא בא עם מקצוע, תפרק אותו, רק נהיה נאמן, אדם ישר, או שתסתכל עליו מול העיניים שלך שיעשה את זה, תפרק אותו, יש פה מחבר אותו. ואז ישראל עשה אותו. זה לא גוי. מה שעשה הגוי התבטל, כי פרקנו אותו. אה? לא, לא. חלק שהוא משמעותי, שבלי זה לא יפעל. לא, לא מספיק מהחשמל, רבותיי, לא מספיק מהחשמל. לא, 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 רבותיי. החשמל לא צריך בכלל דבילה. הדבילה זה המגש, אם זה טוסטר. חלק מהכלי שמשמש, תשים עליו את האוכל, צריך. לפרק את הכלי, אם אפשר, לפעמים זה חלק שלם, לא יעזור לך. צריך לפרק חלק מהכלי שמשמש, תשים עליו את האוכל. כל כלי במקומו, ומציא אותו. ואז ישראל יחבר אותו, נעשה על ידי ישראל. פלטה חשמלית? פלטה חשמלית. פלטה חשמלית יהיו ישראלית. לא, פלטה חשמלית ישראלית, אין לגויים, זה המצאה ישראלית. יאה? מה זה להזכירים? שבת? חכה, תכף אני אחזור חזר. לפי דעת עריף. כי הכלי הוא, הנה, הוא כבר גמור, כבר מסודר, בעל מקצוע. חכה, חכה. תביאו, תראה אותו לאחד שלא יודע הלכות. תגיד לו, הכלי הזה מקולקל, תסתכל, תגיד לך, מה חסר לך? טוב מאוד. אתה במציאות, לא, הוא מבין טוב מאוד. דיני בניין, לא הולכים אחרי הלכה. אחרי המציאות, הכלי גמור? כן? הכל אומר, אחרי הכל, אין יותר מה שאלים אותו. תן לי את הכל, אני מוכן לעזוב את הכל, שלא אמיר שום דבר בזמן שאלים אותו. הזמן הוא קצר. כמה אדם חי? אחרי שנפטר אדם מן העולם, הוא לא יכול ללמוד תורה כבר. במתים חופשי. וזה דבר היחיד, שלא יקראו לך שתבוא. אתה צריך לבוא לבד. הבא להתאהר מסייעין אותו, אבל לא יקראו לך לבוא. אדם אומר, אני לא מרגיש טוב היום, לא יכול לבוא לשיעור. תדמיין לעצמו, אם אותו יום שהוא אומר, לא מרגיש טוב, משל, מודיעים לו בטלפון, תראה, נשרף לך החנות. היה מקפץ על הערים, דדג על הגבעות. ישר מגיע לראות כמה נשאר בסחורה, מה המצב, מה העניין. תעזבו אותי, אני לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב, היה שוכח מהכל, לקח זה החנות. כזה הכסף הזה. מה אתה מדבר שטויות? מה לא מרגיש טוב? זה כזה, כזה מצב כל כך? לפחות תסתכל, מה היית עושה בעסקים שלך? תעסק. לפחות. האמת צריך להיות פי כמה יותר טוב. למה? זה אדם מדבר שטויות. זה לא עסק. זה עסק התורה, זה יש לו חשיבות. אדם לא יודע מה החשיבות של עסק התורה. למה אדם לא יודע? אדם לא מעריך, לא יודע מה הוא מרוויח מזה. אדם היה יודע כמה הוא מפסיד שהוא סוגר ספר, הוא לא פותח ספר, כמה הוא מפסיד שלא שומע עוד שעור תורה, אז היה שהוא ידע מזה אחרי 120, הוא יבכה, אף אחד לא יעזור לו. אמרו לך כמה חכמי ישראל דיברו על זה. שלמה המלך אמר לך, כולם מדברים על זה, עץ עין המחזקים בה, ותומכם. לא, חשבתי שזה לא כל כך. אחרי זה יראה מה זה, אותו אדם שהיה תמיד חכם בשכונתו, מה הוא מקבל שם, והוא מה מקבל. חשבתי שאני אמשיך הלאה את הפרוטקציה שלי גם שם. שם אין פרוטקציה. משתרח בערב שבת, יאכל בשבת. בשלות הרע, מה יאכל מסכן? מעד לא בשל, מה יאכל? מה יאכל בשבת? יבקש מאנשים תרומות, גם שם אי אפשר כבר לבקש. לא משאילים לך תורה ומעשים טובים. כמו שאמר ביוסי בן קיסמה, מלמד שהם מלווים לא לאדם, לא אבנים טובות ומרגליות, רק תורה ומעשים טובים. זה צריכים לאסוף כמה שיותר, כמה שיותר לאסוף בעולם הזה. וזה, איך אוספים את זה? רק אם מתנהגים בצורה כזו שאומר על חפץ חיים. כשימית עצמו באהולה של תורה. לא כוונה שחייב להיות מסכן מותש, אלא שבשעה שלומד, ידע לו, בשעה שקובע ללמוד תורה, שום דבר לא יזיז אותו מהדימות. לא קריאת טלפון, ולא ככה, ולא ככה, זה הכל זה בכוונה באים להטריד אותו. היצר הרע מחפש להטריד את האדם מן העולם, מחפש להחטיא את האדם מן העולם. רק בשעה שקשב ללמוד תורה יבואו לו כל הצרות. למה? ככה זה? כי בשעה שהוא שם עשה מרזקים, היא לא מפריע ליצר הרע שעשה עשה. בשעה שלומד תורה הוא זוכה, לא, שלא יזכה. למה שיזכה? אני אבוא להפריע לו. זה הכלל, איך אתה רוצה לזכות בכתרה של תורה? למסור עצמך לתורה. למסור עצמך לתורה, אדם כי ימית עצמו באוהלה של תורה. השבוע נפטר, שבוע שעבר, שבוע שככה חולף, אחד מצדיקי הדור. אחד מצדיקי הדור, אדמו"ר חשוב מאוד, שאין לנו בדורות האחרונים אחד כמוהו, בצדקות שעשה, בהחזרת ישראל לאביהם שבשמיים, בנטיעת אהבת ישראל לאביהם שבשמיים. כמה הוא עשה, איני יודע, כולנו מקנאים בו. האדמו"ר מלובבי, זכר צדיק לברכה. כמה שידברו עליו, כמה שיתנגדו לו, אבל הזכויות שיש לאדמו"ר הזה, אף אחד לא יודע. המונים, במשך 50 שנה, מכל קצוות תבל, כנגד אותה השכלה ארורה, שהפיל החללים בעם ישראל, הקים בתי ספר ביוזמתו, בכל קצוות תבל. שאל הרבה יוצאי מרוקו, שהם הרבה, או יוצאי טוניס, יוצאות המערב, כולם מודים מאוד, בתי ספר חרדיים שהיו ב-50 שנה האחרונות, שחבד. חבד הקימו בתי ספר. מה קרה? ההשכלה אכלה כל חלקה טובה. קיבלו הוראה מהרבי, לשבור, לעצור את זה, לעשות משהו כנגד זה. הלכו לכל קצוות תבל, לספרדים ולאשכנזים, לרוסיה הרחוקה, כל המקומות שבעולם הם מגיעים. קידוש שם שמיים ברבים. אהבת ישראל נטעו אותה. לא רק ככה בזיוף, תמורת משהו. תמורת קיום מצוות של התורה. זה הכל. כשהרם מצווה דבר, עשו את הדברים בתחילו רחים. ובזכותו יזקף הכל. אי אפשר ללחות את זה מחייד. בכל בית ישראל יפקו את השרפה אשר שרף השם. זה אובדן עצום לעם ישראל. מנהיג דגול שבזכותו אולי עוד הרבה דורות ימשיכו הלאה. בזכות מה שהוא עשה במשך 50 שנה, המשיכו הלאה בדרך חום, יהי רצון. הפסוק השבוע, הפרשה, מיטה של אהרון הכהן. זה לא בחינם, זה לא מקרה. אהרון הכהן והרבי מלובביץ' הם אותו דבר. כמובן כל אחד במידה אחרת, כל אחד בדרגה אחרת, אבל בעיקרון אחד. מה היה המידה של אהרון הכהן? למה כתוב ויבכו אותו כל ישראל? כל בית ישראל, אפילו אנשים, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. אהרון הכהן עלינו מידת החסד, מידת אהבת ישראל. המראה מספר, אתה שומע אנשים שהם רבים, מסוכסכים ביעד. הוא בכבודו בעצמו. לא שליח, לא פרקליט, הוא הולך בכבודו לעצמו. תופס אחד, אם זה מוכר הבטיחים, אם זה אחד פשוט, לא מעניין אותו, לא, לא מכבודו, כן מכבודי, שלום בעם ישראל זה חשוב. למה רבתם? אמר, תראה רבנו, אני יודע, הוא, כל אחד, כמובן ישים את השני. אתה יודע מה קרה? מאיפה אתה יודע שרבנו? אני בדרך, שומע את חבר שלך שירב איתך, מתחרט, מה עשיתי לו, טעיתי, אני על ישם. מה ככה? באמת ככה? מה כן? מתחרט, אומר, מי יפגיש בינינו? הוא הולך לשני, אומר לו, הפוך. אני רואה פלוני, אומר כמה? ככה, מאלה נפגשים ביניהם, אחד משק את השני. למה זה חושב שחברו מתחרט? זה אוהב שלום ורודף שלום. חפש איך להשלים בין בני אדם. שאנשים בדיוק מידי הפוכה. שמחים שיש סכסוכים. שמחים. אוך השם, שתחסכו. חוגגים. יותר מזה, יביאו אותה מדורה. שיהיה יותר שמח. שיהיה יותר סכסוך. חומנה, אנשים האלה, זה כמו קורח בעדתו. אבל אהרון הכהן בדיוק הפוך. אהבת ישראל. סיפר, שמעתי סיפור השבוע. הרב יצחק ברדה, אז שיחיה. אמר פעם אחת, היה בתחנה המרכזית בתל אביב, לפני 15 שנה. והוא ראה, היה יהודי אחד מבוגר, זקן צבא, היה בן 50-60, עמד, היה לו דוכן של תפילין, להניח תפילין, כמו של חב"ד, שמניחים תפילין, מזכים את הציבור. הרי הרמב״ם כותב שאם אדם מניע תפילין פעם בחיים שלו, כבר ניצול מהעונש החמור הזה שפושעי ישראל בגופו. אז אני חושב שהיום בזכות חב"ד אין יהודי עד שלא יניח, לא יניח, לא יניח בחייו פעם אחת תפילין. איפה הם לא הולכים? מחנות צבא, תחנות המרכזיות, מקומות נידחים, תופסים את האנשים שאין להם איפה שיבוא אליהם. סיפר הרב לפני 15 שנה, היה נוסע לטבריה, ברציף של טבריה, עמד שם בתחנה המרכזית, יהודי סביבה, עם דוכן של תפילין, והיה מציע לכל אחד ברוך, בנועם, בדרכי נועם, שיניח תפילין. אומר, עבר חייל אחד. חייל אחד. פנה אליו הזקן היהודי. ענה, חייל, בוא תניח תפילין. אומר, החייל לא פחות ולא יותר. פתח את הפה שלו וירק על הזקן שלו. וכלל אותו, תעלה לאוטובוס. מה היה עושה אותו יהודי לחושב? מה היה צריך לעשות? אומר הרב, שמעתי באוזני. הוא לקח מטפחת, ניקה את הרוק, ואמר בקול שכולם ישמעו. אחרי הכל, זה רוק של יהודי. אומר, החייל שמע את המילים האלה, חזר. סבא, סליחה, סליחה. אומר, אני סולח לך, סלחתי לך מהתחלה כבר. אתה יהודי. אומר, שבר אותו. מה אני רוצה להניח תפילין, אני מוכן הכל. בלשון רכה, תשבור גרם. יהיה האדם הכי קשוח שבעולם, הכי שונא. תן לו מילה כנגד, אשנא אותך יותר. תשבור לשון רכה. זה חוכמת חיים עצומה, מאיפה למדו את זה? זה הרבי מחב"ד עליו השלום. הוא חינך אותם, מדריך אותם. כמה שנגדו לו בשנים האחרונות, במשך 6-7 שנים עשו לו הרבה צרות. הוא הגיב פעם, הוא פעם פצע את הפה שלו נגד המתנגדים שלו, אף פעם. באותה ציור של חיוך, באותה צורה של אצילית. ותמשיכו בשלכם. זה עוצמה. זה עוצמה. שאדם שומע חרפה ומתנגדים, ולא בצורה פשוטה. עשו לו פה בארץ, עם כל העניינים הליטאיים, וזה ממש עניינים, אני שמעתי כמה פעמים אנשים אומרים, פשוטים, האם מותר לצרף חסידי חב"ד למניין? נתערתי בהם. מה, הם בחלי שבתות? כן, אמרו שהם כופרים. טוב, אז זה הקיצוניות. מעבר האדם על עצמו. אם יש דברים לא בסדר, אבל זה מגיע לכזאת דרגה, חלבי שבתות, מה קרה? מעשו איסורים? אם יש איזה דבר לתקן, נתקן, עד רבה. לא. יש חוגים מסוימים, גמרנו. דבר קטן, אז גמרנו, צריכים לפסול, וצריכים לקפוא כופרים ואחרים וכו'. הוא הגיב משהו, הוא ידע מזה יותר מטוב מכולנו. נתן איזו הוראה לסנור מישהו, נתן איזו הוראה לדבר על מישהו, לא היה ולא נברא. זה כוח עצום של אהבת ישראל שאומר, יפגעו בי, הנעלבים ואינם עולבים, עליהם הפסוק אומר, ואוהביו את השם בגבורתו. ודעו לכם, כל זוי זה כיף, זכותו של הרבי מחב"ד. זו עוצמה אדירה, עוצמה אדירה. אמר פעם אדמור אחד, הכוח שלי, כמה שיותר יש לי חסידים, בשמיים יותר מתחשבים. כמה שיותר אנשים שומעים לי, אז אני לא, לא אחד שכול כנגד כולם, אני הפה של כולם. כמה אלפים, כמה אולי אפילו מאות אלפים שומעים לו, שמעו לו, שומעים לו גם היום. ממשיכים לשמוע בקולו בדרך שהדריך אותם. ממש כמו אהרון הכהן. אהרון הכהן היה אוהב שלום, וגם כן בסיום חשבו, אמרו, לא מת. אמרו, לא נפטר. ככה היה אצל אהרון הכהן גם כן. אמרו חז"ל, אמרו, לא מאמינים. אהרון הכהן לא מת. ייתכן שזה שעצר את המגפה, תקח את המחטב, תנעלי הקטורת, המגפה נעצרה, המלאך מוות יאכל לו. אנשים אמרו, אנחנו לא מאמינים שהוא מת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הראה את המיטה שלו בשמיים, ראו כולם, ויראו כל בית ישראל כי גבה אהרון, ויראו, ראו בעיניים שלהם. אמרו, לא מת. ככה אמר רבי מלובביץ'. הרבה חסידים נאמנים שלו, שלא יכלו להאמין פשוט. אמרו, הוא יקום באמצע, באמצע הלוויה הוא יקום. מרוב האמונה לא ייתכן, אדם כזה קדוש, שפות ברוח, מלאך המוות. כך היה אצל אהרון גם כן בדיוק. לא יודע, לא יודע אם זה שטות. אדם מרוב הערצה, יכול להגיע לכזאת דבר, שיכול להגיד, לא יכול להיות דבר כזה. זה של רגש. וזה לא דבר פסול, עד יש לו אהבה לרבו כל כך, מה יש? יש בזה דבר פסול? אמרו שהוא המשיח. אין בזה שום פסול. אם אומרים את זה בצורה הנכונה, אין בזה שום פסול. ראינו ברמרה כמה פעמים שאמרו, כמה חכמים שרואים שיהיו משיח. האם אמרו שהוא כבר השם בחר בו? אמרו שהוא ראוי שיהיה משיח. יש כאלה שלא הבינו את זה נכונה, גם מחסידי חב"ד, והסבירו את זה בצורה לא נכונה. והם עשו איסור מה שעשו. אבל האמת שזה בסיכום, אין בזה כל כך. למה? בפני שהוא עושה הכל, אמרו שהוא ראוי להיות משיח, לא יותר בזה. זה מה שאמרו. איך יהיו משיח באמת? מה, משיח נקבע על ידי בני אדם? ושעשרה איש יגידו, הוא המשיח. זה ציווי אלוקי. אבל הכוונה היא, היה ראוי שתשרה עליו שכינה. היה ראוי, בסדר. כמה אנשים נושעו? כמה אנשים נושעו בתפילותיו? כמה אנשים הוא כתב להם מכתבים? כמה אנשים קיבלו מכתב אישי ממנו בארץ? כמה אנשים? זה זמן לכתוב מכתבים? דולרים, מטבעות. זה האדם שנטועה בליבו אהבת ישראל. ועם כל מה שהתנגדו לו, אפילו המתנגדים לו הגדולים שלו, אולי מודים שזה אדם מיוחד. ומצווה להספיד את הנפטר, אדם גדול, שבוע שעבר אני רציתי ולא עלתה בידי. שכחתי. והנה שבוע הזדמן לנו אהרון הכהן. אותה פרשה של אהרון הכהן, זה בדיוק מתאים לרבי מלובביץ'. אמרתי, משמיים היא. אות היא משמיים. שהשבת של השבעה שלו קוראים הסתלקות אהרון הכהן. אבל לא יחשבו, סלק אהרון הכהן, אז גמרנו. לא, חס ושלום, עם ישראל לא מתייאש לעולם. הולך גדול, עד שלא שקעה שמשו של זה, זכה שמשו של זה. אנחנו אומרים, עם ישראל זה תמיד נמשיך, אף פעם גחת לא נדרכת לעולם, איבדנו עבידה גדולה, בלי ספק, קברנית גדול, אבל אסור להתייאש. זה יבוא, חס ושלום, עבידה גדולה, עכשיו אין אף אחד, גמרנו, זה נגמר הכל, חס ושלום. עם ישראל ימשיך, לפני הרב מלובביץ' ואחרי הרב מלובביץ', עוד הרבה דורות, עם מצחי, אנחנו עם חזק. לא כמו שאנחנו צהל חזק, עם חזק בתורה, ברוחניות שלנו, זה הכוח שלנו. הכוח של עם ישראל זה בתורה. כשנפטר אהרון, הסתלקו ענני כבוד, ויבוא הכנעני. חזרו, בזכות משה רבנו, חזרו ענני כבוד בסוף. אין אומר אדם, אין תחליף, יש תחליף. מי ייתן תמורתו? מה השם מזכה, כל דור ודור, כתוב במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים. עמד ושתלן כל דור ודור. הרי לכאורה היה צריך להיות הראוי הרב הזה להיות לא בדורות שלנו, דורות הרבה יותר קדמונים, אבל כבר הוא חילק אותם את הצדיקים, את הנשמות של הצדיקים שיבואו, שכל דור לא יהיה אלמן. בדור הזה יהיה גדול לדור הזה, בדור הבא יהיה גדול לדור, שכל דור יהיה לו מנהיג. זה בדורו, זה בדורו, וזה בדורו. לא חושב, אם נסתכל בהיסטוריה, אף פעם לא היה דור אחד אלמן. דור אחד בלי מי שינהיג עם ישראל. כל אחד מי פחות ומי יותר, מי עשה יותר לעם ישראל, מי פחות, אבל ברוך השם, יש השגחה מלמעלה. לא צריכים להעלים להתייאש וכדומה. אבל הרב, זכותו יאמר שחזיר אלפים ורבבות של עם ישראל לאביהם שבשמיים. וזו זכות גדולה. כולנו מקנאים בו. זו זכות שיש לו. יבואו לפניו עכשיו, כבר באו כבר, מסתמך, כשהיה לו הדין בדין של מעלה, כל אותם אלפים ורבבות של נשמות קדושות שהציל אותם מהשמד, מהעניין של שמד הרוחני, שהחזיר אותם בתשובה. איזה מליץ יושר זה? כמה כל אלה בנים שלו. בזכות אותו אדם, כל אלה חזרו בתשובה, כל אלה התקרבו להם, עוד יחזרו, עוד ממשיכים לקרב, עוד ימשיך. זה עצמה, אגור הבור, הלכה עולמים, זה עוצמה עצומה, שזיקת הרבים אין חדבה על ידו. כמה שאם יהיו לו עניינים לתקן או משהו, אבל העוצמה האדירה שיש לו, זכות האשראי הגדול, אי אפשר גם כן למדן בתורה, כל אלה שמה עשה כל אלה, שמה עסק בתורה. גדול בתורה, גדול בקבלה, גדול בכל המקצועות של התורה. כן, אדם כזה, בוודאי, אנחנו צריכים לנקות עליו, להספיד אותו. לא כמו שעושים איזה חוגים מסוימים, שמשבחים, שמחים, חש שלום, טיפשים, טיפשים. אני חושב שאין להם מושג, זה לא דעת תורה אמיתית. דעת תורה אמיתית, צריך את אתה מצדיק בגדול, יש לך מחלוקת איתו, א', מי אתה שתחלוק עליו בכלל? מי אתה, מה כוחך בכלל? אבל נגיד, גדול אחר חלק עליו, טוב, אני מה טבעי, מה אני צריך להכריע בין הגדולים, זה התפקיד שלי עכשיו, זה כפי שהיצר הרע שסתן מלאך המוות, שדחתי אותנו, סוד דבר צדיקים, כל אחד צדיק גדול, כל אחד כולם כמו מונח, מה יצא מה ידבר על הדבר? מי אני בכלל? מה חיי בכלל? אתם צריכים להיזהר בדבר. לא אמרתי, תהיו עכשיו כולכם חבדניקים, תהיו עכשיו כולכם משתש, אבל השיטה, הדרך היא נכונה ואמיתית. מצוות גדולה לאהוב את עם ישראל. היה רבי יצחק מברדיץ שם עליו השלום, סנגורן של ישראל מזכות דבר אחד, שהיה מאהב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. יש לך יותר מאשר רבי לובביץ' בדורנו. כמה אנשים חזרו, כמה אנשים אוהבים את אהבת ישראל, ממש אהבת ישראל, תבועה בליבם. אוהבים, ולא כל ישראל, לא רק אנשי שלומנו, לא רק כל אחד מהחוק שלו, כל יהודי באשר הוא יהודי, ספרדי ואשכנזי, חילוני או דתי, לא חשוב. אמר לו, אתה זה רוק של יהודי. אחרי הכל אתה צריך לחזור בתשובה, אתה יהודי. זו גישה עצומה, אהבת ישראל אמיתית, ולא שום שרק אחד. נזכה כולנו ללכת בדרכים האמיתיות הללו. נזכה שביט טוב בעדנו, לקדוש ברוך הוא, נזכה לגאולה השלמה ומרבי ענן.
רבותיי, מוצא שבת הקרובה יהיה הרב יהודה יוספי בבלוקונים ברחוב